שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
השבוע זכינו להכניס בבריתו של אברהם אבינו את הנין הראשון להוריי, נכד ראשון לאחותי אפרת ולבעלה רבי אלון אהרוני שיחיו. השמחה הגיעה כארבעה חודשים לאחר לכתה של אחותינו יעל עליה שלום, וכמאמר המדרש הידוע, נרפאה המשפחה. עוד זכינו וראש הישיבה, הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה, הגיע לאולם לשמש בסנדקאות לתינוק החדש ששמו בישראל דוד קרליץ. מאור הפנים של ראש הישיבה הקשיש לכל אחד מהאורחים, וכן לעשרות הבקשות של האורחים, בתוכם גם נשים שהיו באירוע וביקשו מלוא החופן ברכות על שידוכים, על פרנסה ועל שאר ענייני וקשיי היומיום, היה מופלא. שלושה לילות קודם, במוצאי שבת, בכנס ראשי ישיבות שנערך לקראת הבחירות שהתקיימו ביום הברית עצמו, אמר ראש הישיבה כך: אין ענייננו רק במאמץ ועשייה, אנו צריכים גם זכויות, זכויות להצלחה. הציבור כולו זקוק גם לזכויות. לכן עלינו להקפיד שלא לדבר דברי ביקורת על מי שדעתו שונה מאיתנו. לא לדבר, אפילו לא לחשוב, מפני שכל דיבור וכל מחשבה גורמים לקטרוג, ואנחנו לא חפצים לקטרג, אלא לדון לכף זכות. מחלוקת מקצצת בזכויות, אפילו מחשבת מחלוקת. אסור לנו לחשוב על זה כלל. הם, החולקים עלינו, שוגגים, אנוסים, חייבים אנו לדונם לכף זכות, מביקורת ומחלוקת, נפסיד כולנו. והיו אלה הדברים אשר אמר ראש הישיבה במוצאי שבת שלושה ימים לפני יום הבוחר ולפני הברית, כמים צוננים על הרוח החמה והרעה שסבבה והסתובבה ברחובותינו הבוערים בחודשים האחרונים. ומי ייתן? מי ייתן ובשוך חמת הבחירות נעלמה, קלחה והלכה לה לבלי שוב.
חדש מתוך האלבום של בני פרידמן.
אשור אלוהים עליכם מלאכי, אשור יש מלאכי, אוי מלאכי אליוי, ממלך מלכי המלוכים, מלכי המלוכים, הקודש הקודש ברוך הוא. אשור אלוהים עליכם מלאכי, אשור יש מלאכי, אוי מלאכי אליון. מלך מלכי ים אלוהים, וים אלוהים הקודש, הקודש ברוך הוא.
ערב שבת קודש פרשת ויצא, שלום שלום עליכם השלום.
אוי מלאכי, אוי מלאכי אליון.
אז זהו זה, הסיפור מאחורינו, תם לו עידן הבחירות. רגע, רגע, כמובן עידן הבחירות המוניציפליות תם. הארציות, נבח נראה השבוע שזה שב ומתרגש עלינו. והאמת שלפי הלך הרוחות ברחובות, במרוץ הזה לראשות הערים, שהשם הרחום החנון והמטיב, ישמור עלינו ממערכה ארצית. זהו זה, האמת היא שאנחנו כאן בסוף שבוע סוער, ואולי אולי אפשר לסכם את כל השבוע הדרמטי הזה והמורכב הזה בסיפור קצר, מתוק ואמיתי שסיפר השבוע העיתונאי רב שלמה קוק. סבא רבא שלי, הגאון רבי רפאל הכהן קוק, נבחר בשנת תשח"ח לכהונת הרב הראשי ואב בית הדין בטבריה, כך מספר שלמה קוק. שבועות ספורים לאחר מכן, במהלך טקס שנערך בעיר, ניגש אליו ראש העירייה והציג את עצמו. נעים מאוד, אמר, ולחץ את ידו. אני ראש העיר. סבא, הרב הראשי לעיר, הישיר אליו מבט נוקב ואמר לו, שלום לך. אני ראש העיר. אתה ראש העירייה. אז בקשו שלום ותרדפו אותו כמה שיותר, כי אין לנו משהו אחר חוץ מאיתנו, ושהקדוש ברוך הוא העושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אני כאן ישי לפידות, אישי בשישי, ממש עד לפתח שבת הקדושה אשר עומדת בפתח. מסיימים את השבוע הזה כאן, ברדיו קול חי. אני שמח שאני האיש אשר זכיתי להעביר אתכם מחול לקודש. נדבר כאן ונסיח כמובן בכל אירועי השבוע הזה, וכמובן בענייני הפרשה מחר בבוקר. הרבה מאוד דברים קשורים זה בזה וזה לזה. ישי פופובסקי מביא את קולי אליכם השבוע, שתהיה לכולנו האזנה שקטה וערבה. אוקיי, שלום ורודפהו. כל אבא, כל אב, גם כל אמא, מכירים את הריטואל עם המתבגר התורן. מגיע תחילת השבוע, חוזרים ללימודים, בקיץ הילד יוצא לטיול או סתם יוצא עם חברים. אבא, אפשר 30 שקל? אמא, אפשר רק 50 שקל, משהו קטן, אני... אבל כשאתה עצמך יוצא עם הילד לארוחה, לטיול, לחול, אף בן או אף בת לא יבקשו מכם ההורים כסף. זה פשוט למה? אתם באים איתם. אם אתם איתם, אין צורך לחפש ולבקש כסף. ההורים איתי. יהיה בסדר, ההורים ישלמו. יעקב אבינו מבקש כמה וכמה בקשות מאלוקיו. על כל בקשה הוא נענה מחר בתחילת הפרשה. אחת אחת. שעל הכל עונה לו אלוקים. על ירושת הארץ, אני השם אלוקי אברהם אביך, אלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. על הילדים וברכתנו לעמי הארץ, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. על שמירת הביטחון, הנה, אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. רק על דבר אחד, לכאורה, אלוקים לא מיישיב ליעקב. הרי כתוב, וידור יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי אלך, על כל אלה הוא ענה, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לא מצינו שאלוקים עונה ליעקב, אני השם אלוקיך, אזון ואחלקל אותך עד צובע. על הכל מברך אלוקים ומבטיח ומשיב, על פרנסה לא כל כך. מדוע? אז התשובה וההסבר הם פשוטים כפי שפתחנו. כשאבא שלך אומר לך, אני בא איתך, הוא בעצם אומר, אני איתך, לידך. הדאגה לכסף, לפרנסה, נעלמת ממון נפשך. אני איתך. אז כשאלוקים אומר, כי לא אעזוב לך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, אתה איתי לא עוזב אותי אלוקים? נו, אין מה לבקש על הפרנסה, אתה איתי. אז הכל כמנוחה אומר מסודר אין שום בקשות אחרות שיכולות עוד לצוץ. אבל אז צץ קושי אחר בפסוק בו מבקש יעקב את בקשת השמירה והדאגה מהקדוש ברוך הוא. לחם לאכול ובגד ללבוש. כן? אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול בגד ללבוש. לחם לאכול ובגד ללבוש? מהי הכפלות הזאת? הרי לחם נועד לאכול. בגד נועד כדי ללבוש. היה יכול לומר יעקב, הייתה התורה יכולה לציין בקיצורה ידוע, ונתן לי לחם ובגד. תשובות רבות יש בעניין הזה, אבל התשובה שאני הכי אהבתי לשאלה, נכתבה דווקא על ידי חני ויינרוט, עליה השלום, קלתו של עורך הדין יעקב ויינרוט, שאנחנו מציינים בימים, ממש היום 30 ללכתו, שגם היא ניצחה שנים רבות את המחלה עד אשר נאספה אל עמה. סיוון רב מאיר מצטטת אותה השבוע מתוך הספר החדש והנפלא, שבת שלום חני, שבו נאספו רעיונות של חני עליה השלום על הפרשה, ושם היא מצטטת את הפסוק המפורסם ממחר בבוקר שאומר יעקב אבינו. אם יהיה אלוקים עדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי אלך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. כותבת חני עליה שלום כך, למה צריך להגיד לחם לאכול ובגד ללבוש? לא ברור שלחם הוא לאכילה ובגד הוא ללבישה? ובכן חברים, כך היא עונה, לא, זה לא מובן מאליו. כי מה אם יהיו לי 1,000 בגדים בארון, אבל אני באשפוז עם פיג'מה של בית חולים? ומה אם יהיה לי את כל האוכל שבעולם, אבל אני אסבול מבחילה אחר טיפול או הקרנה? מה כל זה יעזור לי? וזה מה שיעקב בעצם אומר, ברך אותי בלחם לאכול, ובבגד ללבוש. זוהי הקריאה שלנו. זוהי גם הקריאה של התורה לתשומת הלב שלנו, שכשהשם מברך אותנו, כשאת מה שברוב חסדיו הוא מעניק לנו, נדע לעשות ולהנות ולהבין. זה לא מובן מאליו שיש לך לחם, ואתה גם יכול לאכול אותו. לא תמיד לכל אחד ברור שאם יש לו בגד, הוא גם יכול ללבוש אותו. יש אנשים שיש להם הכל, אבל בעצם אין להם כלום. לראות את מה שיש לך ולהיות מסוגל ליהנות ממנו, זו ברכה חשובה בפני עצמה. וחשבתי לעצמי השבוע, כשראיתי את הפרשנות של חני עליה השלום, שזה לא רק מחלה. זו לא רק בחילה. פעמים רבות גם אצל האדם הבריא, גופנית, יש צורך רב בהסתכלות שכזו. כי כל כך הרבה אנשים אנו מכירים שיש להם הכל, אבל הם נבח מרגישים שאין להם כלום. כמה אנשים שאמורים להיות מאושרים, ושהשם ברך אותם בכל כך הרבה ברכות, בגלל איזה קנאת צרה בחבר שיש לו קצת יותר, או בגלל איזה הסתכלות עקומה של למה להוא יש טיפה יותר, או שלי אין בדיוק את מה שיש להוא, כמה פעמים אין לנו את העיניים לראות את מה שיש לנו מתחת לאף, אצלנו בבית, אנחנו פשוט לא מסוגלים ליהנות מזה, כי עינינו שלוחות אל האחר. כן, מלמדת אותנו הפרשה, כן, לחם לאכול, בגד ללבוש. לא תמיד זה מובן מאליו. לא לזה שאין לו, ועוד יותר לפעמים, לא לזה שיש לו.
Show your name.
יש לומר כאן משהו קטן בהקשר הביטחוני, המאכזב והמרגיז והמתסכל של השבוע שעברנו. תרשו לי כאזרח ישראלי ואבא ללוחם, להניח שדווקא המחלוקת הקבינטית עם שלל הדעות, אלה המתלהמות והאחראיות, אלה הנמהרות והשקולות, כל אלה גורמים לי להרגיש שדווקא כן, יש על מי לסמוך. אני בסוף השבוע הזה בהרגשה שהקדוש ברוך הוא נותן בלב קברניטי העם הזה וקברניטי הביטחון שלנו, קצת מהענבה והצניעות שהייתה חסרה לנו כאן מאז מלחמת ששת הימים. אני חש שיושבת בירושלים הנהגה אחראית, שלא עושה ספקולציות ולא מקמבנת דמגוגיות שיגרמו אולי לעם הזה לאיזה סקיפות קומה מלאכותית או גאווה ישראלית מזויפת או שלא, אבל הם לא ייתנו שזה יקרה על חשבון עוד משפחות שקולות ופצועות. תרשו לי גם להיזכר, לא בגעגוע, במנהיגים ישראלים, חלקם מהדור האחרון, שהיו מנצלים הזדמנויות שכאלה בכדי להיכנס ללא שהות למערכה גדולה ולנצל את המומנטום המוצדק בכדי להסיט את הדיון הציבורי והתקשורתי מחשדות שדבקו בהם. אבל כנראה שכרגע יש אצלנו מנהיגות אחרת. וטוב שכך. אני חייב להסביר כמובן שאין ספק שכשיוצרח, שיהיה ברור שכך הדבר, כולנו נתמוך בכל פעולה ומבצע אשר יגן על העם הזה ואשר בעזרת התפילות שלנו ואומץ לב חיילינו יצלח. אבל דווקא השבוע היה נראה שהתפיסה הישראלית של כוחי ועוצם ידי משנה כיוון. ושהמנהיגים של המדינה הזאת מראים לכולנו שלפעמים בבעיות מורכבות מאוד, שאת חלקם או אפילו את רובם איננו מכירים באמת, כוח פחות חזק ממוח. אז בסוף השבוע הזה, ולמרות אלפי הרמטכלים ויועצי הביטחון הדגולים שמסתובבים ברחובות ומספרים ומפרטים לנו מה היינו חייבים לעשות בעזה, הפטריוטיות הישראלית שלי תדע להתעזר בסבלנות ובענווה, ולהבין שעם כל הידע הרב שיש בידי וביד שאר אזרחי המדינה שלנו, עדיין כנראה אין לנו את התמונה הגדולה שיש ביד אלה המחליטים. וכולנו תקווה שבורא עולם מכניס בינה והשכל ומחשבה נכונה וראויה בלב אלה המחליטים על גורלנו ועל גורל ילדינו. ובל נשכח, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מכאן גם ברכה למבצע השיר הבא, אודי אולמן, ולרעייתו, להולדת הבן. מזל טוב, מזל טוב, עד 120. ועל כל ישראל סיפר לי ידיד, אחד מאנשי החינוך הידועים והבולטים בארץ, כך הוא סיפר לי שלשום. ביקרתי השבוע בבית כלא ידוע בישראל. המטרה הייתה הרצאה לאנשי השב"ס, שירות בתי הסוהר. כל הדרך לשם דמיינתי את הקצינים, את הסוהרים, איך יראו, מה יחשבו, מה יאמרו, מה יבקשו ממני ומה יגידו. בסופו של יום היה ביקור מדהים. קציני השב"ס הקשיבו, אבל גם אני, להם, והרבה. השיחה העמוקה הפעימה אותי, ובמיוחד מה שהם סיפרו לי. הם סיפרו על ההקשבה שלהם. על ההבנה הזאת, שתקופת הכלא בשביל האסיר היא תקופה שבה לומדים לדבר, לבטא, לבקש עזרה, לספר. אחד הקצינים שם סיפר משהו על עצמו. בעצם, הוא אומר, הוא היה כמוהם, התחיל כמוהם. זו הייתה הילדות שלו, בקרב חברה שכזו. אבל אצלו, למזלו, היה מי שהקשיב לו, מי שלימד אותו להסביר את עצמו. זה פתח לו פתח חדש לחיות, לדבר, להתקדם. אתה יודע, ככה הוא אמר לי, מספר אותו איש חינוך, מתי התחלתי לסייע באמת לאסירים? אתה יודע מתי זה קרה? כשהקשבתי להם. כשהבנתי שגם לי יש מה ללמוד מהם. שיאמרו את הדברים שלהם, שידברו. הבנתי לאט לאט שכשאני מקשיב, אני מחכים והם מתרפאים. כשהפסקתי לדבר אליהם בפטרונות, צמחתי. וגם הם. בפרשת השבוע שלנו, מספרת לנו התורה על יעקב העובד אצל לבן. על אף שרימו אותו אחרי 7 שנים הראשונות, הוא ממשיך לעבוד, לא מוותר. הוא עושה חיל, והצלחתו גורמת לעוגמת נפש, אצל מי? אצל בניו של לבן, הגיסים שלו, אחים של אשתו. וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. אז קריאה פשטנית מלמדת שבני לבן יחסו את ההצלחה הכלכלית של יעקב למה שלקח וגנב מאביהם. אבל רב שמחה בוני מפשיסחה מסביר זאת אחרת. הוא דווקא דורש את דברי חכמים במסכת אבות. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא חכם? מי החכם הגדול? מי עומד בראש כתר החוכמה? הלומד מכל אדם. המדרגה הכי גבוהה בלימוד היא דווקא מדרגתו של מי שלומד מאדם אחר. לא רק מחכמים וממומחים, מכל אדם. על פי זה, בני לבן כעסו על לבן לא בגלל מה שלקח מאבא שלהם, אלא בגלל מה שלמד ממנו. הנה, יעקב מקשיב אפילו לך לבן, לומד ממך ועושה את כל ההון הגדול הזה. הסוהרים שפגשתי, מספר איש החינוך השבוע, דיברו על האסירים כמי שיש מה ללמוד מהם. רגע של תקווה. רגע של תקווה להם ולמי שהם שומרים עליהם. אם אתה מקשיב לעבריין, נותן לו תחושה ששווה לו לדבר, שהוא לא חייב לצעוק, שגם לא, גם לא בתחתית החיים יש מה לומר, אתה נותן לו כלי שיקום עמוק, שנקרא אמון, אמון בעצמו ובזולת. אתה פשוט מלמד אותו לדבר, וגם אתה לומד מאותו עניין. כשיצאתי, הוא אומר לי, מספר לי שחינוך, ניגש אליי קצין שב"ס. סליחה, אפשר לתת לך משהו לקרוא? בוודאי אמרתי. זה ספר ילדים שכתבתי. מאחורי הסיפורים היפים, הילדותיים, האופטימיים האלה שכתבתי, מסתתרים סיפורי האסירים שלהם הקשבתי ומהם למדתי. האם יש בי כוח ללמוד מכל אדם? אני לא יודע. מודה בכנות איש החינוך. אבל קבוצה של סוהרים, ובעצם גם של אסירים, נתנה לי השבוע שיעור גדול בחינוך.
Yeah.
בבוקר בפרשה אנחנו למדים על בניו של יעקב, ובהם יששכר וזבולון. אולי בכל ימי קורות ישראל, השניים הללו מסמלים חלוקה לשתי קבוצות בעם היהודי. יששכר, את תלמידי החכמים, היושבים ספונים בכולל, בישיבה, בתלמוד התורה, בבתי המדרש, ולומדים תורה כל היום. וזבולון, בעלי מלאכה, אנשי עסקים, העובדים ברוב שעות היום בעבודתם ובעמלם. אז המעלה של יששכר בכלל לא מוטלת בספק אצל אנש, אנשי שלומנו. כולנו מבינים שמי שמחובר אל הקדוש ברוך הוא בצורה גלויה כל היום, נמצא בדרגה רוחנית גבוהה, הוא אולי יושב ביחידה המובחרת של העם היהודי. אבל מצד שני, אולי לזבולון יש מעלה מעליו. על ידי עבודה גשמית של זבולון, מקיים העולם את יהודו להיות דירה בתחתונים, בית גשמי זך וטהור לקדושה, שהקדוש ברוך הוא יכול, בעזרת זבולון ויששכר ביחד, להרגיש בו בבית. רוב רובם של בני העם נמצאים במעמד של זבולון, עוסקים במלאכה גשמית. אולי הם, אנחנו, לנו, היכולת העצומה לפעול ואף להשפיע על האחרים, על מנת להביא את העולם לתכליתו האמיתית, להביא את הקדושה לעולם המגושם. אבל בכדי לעשות את זה, עלינו להשפיע ולא להיות מושפעים. איך? אז זה כולנו מבינים ויודעים, עלינו להתנתק מדי פעם מחיי החולין, בכדי לקבל כוח ולהשפיע עליהם, ובוודאי על ידי מעשה הצדקה שבו אנשים העובדים מחזיקים ושותפים ליששכר. זכורני שתלמיד חכם ידוע שביקשתי פעם להחזיקו, תרדה אותי מחשבה מאוד מאוד, בעיניי הייתה חשובה מאוד והציקה לי, וביקשתי ממנו שישאל האם בטוח שאני הופך איתו לשותף. מצד אחד, אני אשמח מאוד, מצד שני אולי זה מוריד מהצד שלו, הרי כל שותף נוטל 50 מחלקו של השותף השני. אותו יהודי תלמיד חכם, בן תורה, הלך אצל רב חיים קניאבסקי, ולא אשכח, זה היה לפני 10 שנים או 15 שנה, וחזר עליי עם תשובה כזאת. מרן גדול הדור אמר ובשמחה, לא רק שהתומך הזבולוני מקבל 50%, אלא שאין זה גורע כי הוא זה ממעלת 100% שלך בתורתך. ועם כזאת שותפות, מי לא נכנס?
ושוב הספילה וזדה אותו מביא לי אסרוי Seivun Uvyoim Tzoyim Kippur Yechoseimun Kamo Yavrun Vechamo Yiboreyun Perobuish Perosh Ashobono Perosh Ashobono
טוב, אנחנו באמת רצינו להשמיע שיר שנוגע למידת הצדקה, אבל זה לקח אותנו ככה בקיצוניות יתר אל הימים הנוראים, ואין זה זמנם, למרות שיגידו שכל שבוע וכל שבת הינם סוג או זיכרון של הימים הנוראים. אז הנה אנחנו מסיימים כבר עם השלום עליכם שלנו, שבעוד שעה קלה נשיר כולנו בביתנו. אני הייתי שי לפידות כאן באישי בשישי לפרשת ויצא, ישי פופובסקי הביא את קולי אליכם, שמחים ומודים לכם על שהייתם איתנו בסוף שבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם גם עוד שבוע, פחות שעה. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת קדושה שבת שלווה.